מותק, האנושות מתכווצת. מאת ניר חסון. קוראת, יפעת ניב ברק. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מייסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, אלעד לוין. קחו נשימה. נשימה עמוקה. זה בסדר. סטטיסטית, האוויר שאתם נושמים עכשיו הוא ככל הנראה האוויר הנקי ביותר שנשמו בני האדם במאות אלפי השנים האחרונות. אחרי הכל, האש התחילה לחנוק את בני האדם זמן קצר אחרי שהם הלפו אותה לצורכיהם. במערות, בבתי האבן, בבקתות הבוץ, בטירות ובארמונות, האוויר שנשמו בני האדם לאורך ההיסטוריה כלל כמעט תמיד חלקיקים שנפלטו מהמדורה, האח או תנור הבישול. המהפכה התעשייתית החמירה את המצב, האוויר נהפך למזוהם לא רק בתוך הבית, אלא גם מחוצה לו. חלקיקים נשימים וגזים רעילים שנפלטו מארובות ומאגזוזים, היו כנראה לאחד מגורמי התמותה העיקריים בהיסטוריה האנושית. אבל אז דברים התחילו להשתנות. חוק אוויר נקי בארצות הברית, שאושר ב-1963 והורחב משמעותית ב-1970, היה לאחד החוקים החשובים בתולדות הסביבה האנושית. מדינות רבות הלכו בעקבות ארצות הברית והחלו לפקח על האוויר שנכנס לריאות אזרחיהן. הרכב הדלקים השתנה, נאסר החימום בפחם, מפעלים הורחקו מהערים, מסננים הותקנו בארובות, ואיכות האוויר החלה להשתפר. למעשה סביר להניח שבתוך הבתים מעולם לא היה האוויר צלול יותר מאשר היום. אי אפשר להסיק מכך שזיהום אוויר אינו בעיה. כ-12 מיליון אנשים עדיין מתים בכל שנה בשל מחלות הקשורות לזיהום אוויר, והשיפור מורגש בעיקר, אם כי לא רק, במדינות הצפון הגלובלי. אבל המצב משתפר. האוויר הנקי באופן יחסי הוא דוגמה להצלחה של רגולציה, אבל הוא גם ראיה לכך שההידרדרות הסביבתית והאקולוגית היא לא דטרמיניסטית. דברים יכולים להשתנות לטובה. בשנים האחרונות יותר ויותר מדענים מעלים את השאלה האם מה שקרה בהקשר של זיהום האוויר קורה לאורך כל הגזרה. האם ייתכן שאנחנו מתקרבים לסוף ההאצה הגדולה שהחלה בשנות ה-50 של המאה הקודמת והביאה את האנושות לסגסוג כלכלי וטכנולוגי חסר תקדים, אבל גם למצב חירום סביבתי ואקלימי? ההאצה הזאת באה לידי ביטוי כמעט בכל מדד כלכלי, חברתי וסביבתי שניתן להעלות על הדעת. גידול האוכלוסייה, השימוש בשטחים חקלאיים, שריפת דלק לסוגיו, ייצור קלוריות, ייצור גומי, סוכר, נפט, כלי רכב, בטון, פלסטיק, מרחקי נסיעה, כמות הדגה שנתפסת, מספר העצים שנחרטו, השימוש בדשנים, פליטת כל הגזים האפשריים, הכחדת מינים ועוד ועוד. הגרפים של כל אלה נראים כמעט זהים. עלייה איטית מאוד במשך מאות שנים, ואז המראה רקטית פראית בשנות ה-50 של המאה הקודמת. אלא שבשנים האחרונות המדענים החלו להבחין כי העלייה של חלק גדול מהמדדים הללו מאיטה ואפילו נעצרת. חלק מהם ממשיכים לעלות, אבל קצב העלייה הואט. למשל, כנראה לעולם לא ימכרו יותר כלי רכב עם מנוע בעירה פנימית, מאשר ב-2018, אז נמכרו 87 מיליון כלי רכב כאלו. בשנה שעברה נמכרו רק 72 מיליון כלי רכב כאלו. כנראה לעולם לא נכרות יותר עצים מכפי שקרתנו בשנות ה-90. לעולם לא נדוג יותר דגים מכפי שדגנו ב-1995, ולא נפלוט יותר חלקיקים מזהמים מכפי שפלטנו לפני 20 שנה. במדד המכריע של פליטת גזי חממה עדיין לא ניכרת ירידה, אבל כל הסימנים מראים שהיא קרובה. מאז 2015, קצב הגידול של פליטת גזי החממה התמתן מאוד, ולנוכח ההתפשטות המהירה של מקורות אנרגיה מתחדשים, מכוניות חשמליות, משאבות חום, מיסוי פחמן ורגולציה אקלימית, סביר שהוא ייעצר ויתחיל לרדת בקרוב. יש לכך שני סימנים מעודדים. ב-2012 עברנו את שיא הפליטות לאדם, ובשנים האחרונות, עשרות מדינות ברחבי העולם הוכיחו שבזכות טכנולוגיות של אנרגיה מתחדשת ויעילות אנרגטית, אפשר להפריד בין גרף הפליטות לגרף הצמיחה הכלכלית. מי שמובילה את הגישה האופטימית לגבי ניצול המשאבים בכדור הארץ, היא החוקרת הבריטית הצעירה, חנה ריצ'י. החוקרת, בת 30, הקימה את האתר Our World in Data, שמתמחה בניתוח ובהנגשה של מידע על מצב העולם והאנושות. לאחרונה היא פרסמה ספר תחת הכותרת האופטימית לא סוף העולם, כיצד אנחנו יכולים להיות הדור הראשון שיבנה פלנטה בת קיימה. בספר היא מספרת שככל שנחשפה לנתונים, כך הלכה ונטשה את התפיסות הפסימיסטיות לגבי סוף העולם. דוגמה בולטת היא עוני קיצוני, שמוגדר חיים בפחות מ-2.15 דולר ביום. הירידה בעוני הקיצוני בעולם כל כך מהירה, שעל פי ריצ'י, בכל יום, ב-25 השנים האחרונות, אפשר היה להדפיס כותרת בעיתון. מספר האנשים שיצאו מעוני קיצוני ירד ב-128,000 בני אדם מאז אתמול. נתונים מעודדים מאוד אפשר למצוא גם בתחומים כמו ייצור מזון בשטח של דונם, תמותה מאסונות טבע, תמותה תינוקות ועוד. בחלק מהמקרים הירידה התרחשה במהירות בעקבות אימוץ טכנולוגיה או רגולציה חדשה. בעקבות החדשות הטובות החלה ריצ'י לבחון מדדים שונים של התפתחות אנושית, וברבים מהם היא גילתה עצירה או לפחות האטה משמעותית. העצירה המובהקת וכנראה החשובה מכולן היא בגידול האוכלוסייה. לפי כל הערכות, הצעירים שבינינו יזכו לראות את היום שבו האנושות תתחיל להתכווץ. דמוגרפים מתווכחים ביניהם באיזו מהירות יגיע המהפך הזה, אבל לאיש אין ספק שהוא מגיע. שכן האנושות תמשיך לצמוח. מספר הילדים לאישה צריך להישאר מעל 2.1. מספר הילדים לאישה היום הוא 2.3, לאחר שירד מ-5 ב-50 השנים האחרונות. בדרך הארוכה להקטנת האנושות, חלפנו כבר על פני כמה נקודות ציון דרמטיות. בשנת 2017 הגיע מספר הילדים בעולם לסיאו. מעולם לא היו, ואולי לעולם לא יהיו, יותר ילדים בני פחות מ-5 על פני כדור הארץ, מאשר ב-2017. ב-2021 הגענו לסיא במספר הילדים מתחת לגיל 15. אבל במדינות רבות הגידול נעצר מזמן והאוכלוסיות מצטמקות. אוכלוסיית יפן קטנה כבר 15 שנה ברציפות. ב-2022 היא איבדה כ-660,000 איש. על פי הדמוגרפים של האום, נקודת ההיפוך תהיה בסביבות 2086, ואז האנושות תתחיל, לראשונה, להתכווץ. דמוגרפים אחרים סבורים שנקודת השינוי תוכל להתרחש כבר בשנות ה-50 או ה-60 של המאה הזו. הסיבה לעצירת הילודה קשורות למהפכות חברתיות וכלכליות שהתרחשו כמעט בכל חברה אנושית. אפילו החברה הישראלית, כנראה השמרנית ביותר מבין החברות המערביות בכל הנוגע לילודה, מגלה סימנים ראשונים של האטה. הכלל המכריע הוא שיותר ויותר נשים, ביותר ויותר מקומות בעולם, מצליחות להחליט בעצמן על גופן ועל גודל המשפחה שלהן, דבר שלא קרה מעולם בתולדות האנושות. הקיבוץ הזה מוביל לבעיות בתחומים מסוימים. מבחינה כלכלית, למשל, בעולם מתכווץ אין הרבה טעם בהשקעות לטווח ארוך, שכן השקעה מבוססת על ההנחה שהכלכלה תתרחב. כל עולם הנדלן, המשכנתאות, ההשקעות והביטוח יצטרך להשתנות, וזה עוד לפני שמדברים על בעיית הזדקנות האוכלוסייה והמחסור בידיים עובדות. אבל מבחינת ההשפעה של בני האדם על כדור הארץ והיכולת של האנושות להתמודד עם משבר האקלים, מדובר כמובן בחדשות טובות. למעשה מדובר בתנאי הכרחי במאמץ לבלום את משבר האקלים. האטה בילודה וצמצום האנושות יביאו לבסוף להקטנת הלחץ האקולוגי, אבל מדובר בתהליך שימשך עוד עשורים רבים. בינתיים מורגשת האטה בתחומים אחרים. למשל, כריתת יערות. בעשור הקודם איבד העולם שטח יער עצום, 470 מיליון דונם, לטובת חקלאות או פיתוח. אבל זה בערך חצי מהשטח שאיבד העולם בשנות ה-80 ובשנות ה-90. בדומה למספרם של בני האדם, גם השטח המבורה, הכולל, מוסיף לגדול. אבל קצב הבירו הוא עט. לפחות אנחנו לא קורטים יותר ממה שקראתנו פעם. באזורים רבים בעולם יש גם ייעור מחדש. צרפת ירדה מ-50% יער בשנת 1000 ל-13% יער בשנת 1800, וכיום חזרה לסביבות ה-30%. הסיבה העיקרית להאטה הזו היא היעילות החקלאית. מאז 1961 גדלה האנושות ב-147%, אבל כמות הקרקעות החקלאיות גדלה רק ב-7%. שטח הקרקע הדרוש לייצור מזון לאדם נחתך בחצי. גם המודעות והרגולציה נגד המשך קריטת היערות תרמו לכך תרומה גדולה. גם בים המצב טוב מכפי שנוטים לחשוב. ב-2021 עלה בנטפליקס הסרט Seaspiracy, שהציג תמונה מבהילה של מצב הדגה והאוקיינוסים וחזה שעד אמצע המאה לא יישארו דגים בים. ריצ'י תוקפת את האמירה הזאת וטוענת שהיא מנותקת מהמציאות. במציאות, כ-34% מאוכלוסיות הדגים בעולם נמצאות במצב של דייג יתר שמסכן אותם. שאר ה-66% יציבים ולא צפויים להיעלם. לטענתה, מספר האוכלוסיות שבסכנה גדל, אבל בקצב איטי מאשר בעבר, וגם בנקודה זו צפויה בלימה. אוכלוסיות רבות מנותרות ורשיונות הדייג מונפקים רק עד לרמה שמאפשרת להן להמשיך ולהתקיים. המסקנה החשובה ביותר מהנתונים שמביאה ריצ'י היא שההאטה המבורכת קרתה רק לאחר שהפוליטיקאים הקשיבו למדענים והצליחו להדוף את הלובי של החברות המזהמות, לכפות רגולציה ולשתף פעולה עם מדינות שכנות. לדוגמה, בעזרת פיקוח הדוק וחוצה גבולות, הצליחו הממשלות להעלים את בעיית הגשם החומצי. כך גם הצליחו ממשלות באמצעות פרוטוקול בינלאומי מחייב לפתור את בעיית החור באוזון. גם הלוויתנים באוקיינוסים חייבים את חייהם להסכמים בינלאומיים. בשנות ה-60 ניצודו 700 אלף לוויתנים בכל שנה. מאז שנות ה-90, בעקבות הסכמים בינלאומיים, ניצודו בערך כ-5,000 בשנה. בכל אחד מהמקרים האלו, התקנות עברו לאחר שנים של קמפיין הכחשה מצד התאגידים המזהמים ובעלי הון. לדברי ריצ'י, להתנהגות של יחידים יש השפעה מוגבלת על המספרים הגדולים. הדוגמה הטובה ביותר היא שנת 2020. מיליארדי אנשים היו בסגר. תחום התעופה הושבת לחלוטין ברחובות היו ריקים עם חוניות במשך חודשים ארוכים. אבל פליטת גזי החממה ירדה ב-5% בלבד. זו גלולה מרה לבלוע, כותבת ריצ'י. אנחנו רוצים להאמין בכוחם של האנשים, לחשוב שאם רק נעשה מאמץ משותף ונפעל אישית באופן קצת יותר אחראי, נשיג את מטרותינו. אבל למרבה הצער, מתברר שבשביל זה צריך שינויים מערכתיים וטכנולוגיים גדולים. במילים אחרות, הפעולה הכי חשובה שאפשר לעשות למען האקלים היא להצביע נכון ולצאת להפגין כדי לשנות מדיניות. בנושא אחד היא מדגישה, בכל זאת יש חשיבות להתנהגות אנושית. עצירת בירוע יערות ופליטת גזי החממה מחייבת הפחתה של אכילת בשר, ובמיוחד בשר אדום. ריצ'י אינה היחידה שטוענת להאטה. החוקר האנגלי דוקטור דני דורלינג, שחיבר את הספר Slow Down, טוען שההאטה באה לידי ביטוי לא רק בילודה, ביערות ובדייג, אלא גם בכושר ההמצאה והפיתוח הטכנולוגי של האנושות. העמדה הזאת מנוגדת לתפיסה המקובלת, שגורסת שהטכנולוגיה תוסיף להאיץ לעבר עולם שנתון לשליטתה של בינה מלאכותית, ובני אדם יכבשו את החלל במהירות האור ויחיו לנצח. דורלינג טוען שאת רוב ההמצאות הגדולות כבר המצאנו, וקצב החידושים נעצר. דוגמה לכך היא החוויה של חובבי מוזיקה ילידי שנות ה-70. אלה עברו מפטיפון לנגן דיסקים וקסטות, משם לקובצי מוזיקה בנגן ולספוטיפיי בענן. אבל זוהי חוויה חד פעמית. הילדים והנכדים שלהם לא יחוו האצה טכנולוגית דומה, וגם אם יהיו פיתוחים בתחום ההזנה למוזיקה, הם ככל הנראה לא יהיו מסעירים כמו אלו שיראו ב-50 השנים האחרונות. במאה אחת עברנו מהסוס, שהיה אמצעי הנסיעה המהיר ביותר של בני האדם, למטוס סילון. אי אפשר לעשות את זה שוב, כותב דורלינג ומדגיש. גם בעוד 100 שנה לא נתעתק ממקום למקום. הסיבה להאטה הטכנולוגית לדברי דורלינג היא שבני האדם כבר המציאו את הדברים החשובים והטובים ביותר. הטרקטור, מנוע בעירה, החיסונים. הוא גם מסרב להתרגש מבאז ה-AI. הבוקר שאלתי את אלקסה למה זה רע שאנשים גובעים מרעב. אני לא יודעת, היא ענתה. בינה מלאכותית היא עדיין די מלאכותית ולא כל כך חכמה, הוא אמר בריאיון לאחרונה. דורלינג מייחס לנשים חלק חשוב בסיפורי ההאטה. לא רק מכיוון שהן קיבלו בעלות על גופן והאטו את הילודה, אלא גם משום שלטענתו הנהגה נשית מסוגלת להתמודד טוב יותר עם עידן ההאטה מאשר הנהגה גברית. דורלינג רואה ברכה בהאטה, שלדבריו תביא לשוויון הולך וגובר, שכן ריכוז העושר בידי יחידים אפשרי רק במצב של האצה מתמשכת, והעולם יהפוך לרגוע ורציונלי יותר. אי אפשר לדעת אם אנשים יהיו יותר מאושרים בעולם העתידי הזה, הוא אמר בראיון בשנה שעברה. הם התמודדו עם העובדה שהם לא יכולים למצוא עושר דרך רכישת רכוש רב יותר ואיסוף חוויות אקזוטיות יותר. יעבור זמן עד שנקבל את העובדה שאנחנו מתמודדים עם פחות תגליות, פחות תעלומות חדשות, פחות גברים גדולים. זה באמת משהו שקשה לבלוע. אבל נראה גם פחות הריצות, פחות הרג ופחות עוני. אבל לא כולם כל כך אופטימיים. המדענים שכותבים על הבלימה מדגישים שהיא מגיעה מאוחר מדי ולא נראה שנצליח להימנע מההתנגשות בקיר או בגבולות הפלנטריים של כדור הארץ. המשמעות היא שהאסונות האקלימיים והסביבתיים יימשכו ויתגברו, אבל לפחות אפשר לשער באיזו מהירות נתנגש, ואפשר אפילו להתחיל לדמיין את השיקום ביום שאחרי. מצב היערות הוא גם המחשה טובה לרמת הסיכון שאליה הגענו, ולכך שבלימה ברגע האחרון עלולה להיות מאוחרת מדי. אמנם אנחנו לא קורטים יותר יערות ממה שקראתנו פעם, אבל העידן האקלימי החדש שאליו נכנסנו בשל פליטת גזי חממה, מזמן ליערות סכנות חדשות וחמורות לא פחות מקריטה יזומה, שריפות והתייבשות בבצורת. שטח היער שעלה באש בשנה שעברה בקנדה לבדה הוא כ-12 מיליון דונם. ככל שהאקלים יקצין, ואין שום סיבה שהוא לא ימשיך להקצין, כך תלך ותגבר הסכנה הנשקפת ליערות. לכן, גם אם נפסיק לחלוטין לכרות עצים, לא בטוח שנצליח להימלט מהגורל של המשך אובדן היערות. גם במקרה של הים יכול להיות שאיחרנו את המועד, שכן אפילו הניתור הקפדני ביותר של סירות הדייג לא יציל את שוניות האלמוגים. יותר מרבע ממיני הדגים בים חיים בשוניות אלמוגים. התחממות מהים בשל שינויי האקלים והתחמצנות המים בשל התמוססות פחמן דו-חמצני כבר גורמות לתמותה המונית של אלמוגים ולקריסת שוניות ברחבי העולם. דוקטור ליה אטינגר, המנהלת האקדמית של מכון השל, אכן לא ממהרת לאמץ את הגישה האופטימית בנוגע להאטה ולעתיד האנושות. אנחנו חיים במערכות מורכבות וברור שהאקספוננט לא יכול להמשיך ולגדול לנצח. אז או שהוא מתיישר, או שיש קריסה, או שמתחילות תנודות מאוד חזקות. היא אומרת, זה מה שאנחנו רואים עכשיו, ויש אזורים שכבר קרסו. הבעיה היא שהמערכת שלנו בנויה להמשך הניצול. מה קורה כאשר דג נעשה נדיר? המחיר שלו בבורסת הדגים ביפן עולה, ואז יש תמריץ גדול יותר לרדוף אחרי הדג האחרון. היינו יכולים לצאת מהברוך, אבל יש כל כך הרבה אנשים שמרוויחים מהמצב הנוכחי, וכל מערכת התמריצים שלנו לוקחת אותנו לכיוון הלא נכון. מה שחשוב בסוף זה ריכוז הפחמן הדו-חמצני באטמוספירה, ובנקודה הזאת אנחנו רואים שאין שיפור. זה משום שלא מספיק לשפר את הצד שפולט, אלא צריך לחשוב גם על הצד שקולט, ואנחנו הורסים את היכולת של המערכות הטבעיות לקלוט. דוקטור עדי וולפסון, שספרו המשבר הגדול פורסם לאחרונה בהוצאת פרדס, מצביע על בעיה נוספת בנחמה שמספקים הגרפים היורדים. יכול להיות שאנחנו לא יודעים מה הנזק הבא שאנחנו גורמים. גם כשהמציאו את מנוע הקיטור, חשבנו שזה רק יפתור בעיות ושנלך למקום יותר טוב. אף אחד לא חשב על זיהום אוויר. בפרוטוקול מונטריאול החלפנו את הגזים שפוגעים בשכבת האוזון בגזי החממה, כי לא הכרנו מספיק את משבר האקלים. אחד החוקרים המצוטטים ביותר בעולם בנושא השפעת האנושות על המערכות הטבעיות הוא פרופסור רון מילו מהמחלקה למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן. הוא זה שחישב ומצא למשל שמשקל היונקים החופשיים בטבע הוא רק 6% מכלל היונקים. 94% האחרים הם משקל בעלי החיים שבני האדם מגדל לצורכיו ובני האדם עצמם. ב-2020 הוא חישב שמשקל החומרים שייצרו בני האדם מבטון ועד טלפונים ניידים גדול יותר ממשקל כל הביומסה בעולם, כל הצמחים, העצים ובעלי החיים. התמונה מורכבת מאוד, אומר פרופסור מילו ביחס לשאלת ההאטה. האטה בבירוע יערות היא מגמה קופצנית שתלויה בזהותו של הנשיא בברזיל. נכון שהערכים היום הרבה יותר טובים מאלו שהיו בשנות ה-90, אבל אנחנו עדיין רחוקים מאוד מהמקום שאנחנו צריכים להיות בו. המערכות תומכות החיים בכדור הארץ ממשיכות להידרדר. הפסקנו לצוד לוויתנים לפני כמה עשרות שנים, ועדיין אוכלוסיות הלוויתנים קטנות פי 10 מכפי שהיו לפני שהתחלנו לצוד אותם. בסוף אנחנו חוצים כל מיני נקודות מפנה, טיפינג פוינטס, וגורמים נזקים מאוד דרמטיים ובלתי הפיכים. זה לא משנה אם יש גרף שמראה ירידה, בסוף אנחנו רק בתחילת ההשפעות של משבר האקלים. הדברים הקשים עוד לפנינו.